טוב, אנחנו בפרשת בעלתך, כתוב ככה: וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלתך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. רש"י מסביר למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת המצרים. בכלל, לא פעם ולא פעמיים רש"י מחבר את הפרשיות. הוא אומר, הסמיכות הזאת, כמו פרשה הקודם, הסמיכות באה ללמד אותנו משהו, זה לא סתם. זה הוא שואל את השאלה, למה נסמכה פרשת הנביאים, פרשת הנשיאים, לעניין של המנורה? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה על דעתו, שלא עם האם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אבל הכהנים וכל אומנם הם היו עובדים במשכן, אבל בחגיגות של החנוכה הם לא היו שם. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. למה המשל דומה? שנניח יש בית חרושת גדול שחונכים אותו וכל זה, והשר שנגיע לבית חרושת הזה, כלכלה, אני לא יודע מה, באים פקידים בכירים, כל הדברים האלה, חותכים את הסרט, כל הדברים האלה. מי נשאר שם בסוף?
המנקים.
מי?
המנקים.
העובדים עצמם, שעובדים יום-יום. זה מה שרוצה להגיד לו, אומר, מה אתה מתפעל מהחגיגות האלה של... מה אתה מתרגל? אתה חלקך יותר גדול, כי אתה יום-יום מדליק את הנרות. אתה מרים את השלטר של הבית חרושת. אני רואה את זה השלטר, להביא את האור. אז יש להבדיל בין עבודה שהיא חד פעמית, ועבודה שהיא... זה מה שרן שרוצה להגיד. בעלותך, למה זה נקרא בעלותך? אמר רש"י, אומר רש"י, על שם שעליו עולה, כתוב בהדלקתה נשון עלייה, שצריך להדליק עד שיש שלהבת עולה מאליה. עוד, קודם כל, רש"י מביא עוד דרשה. דרשו עוד רבותינו שמעלה הייתה לפני, מעלה זה מדרגה, הייתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומטיב. רוצה להסביר את, את הרש"י הפשט. זה הלכה למעשה. כשאדם מדליק נר, הוא צריך לדאוג שהשלהבת תהיה מעולה מאליה. למה? כי כשאתה מדליק נר, נר שבת, נר חנוכה, כל נר לא משנה. אתה, יש שלב שאתה לוקח גפור, אתה מקרב את זה לפתיל, אבל אם תרחיק את, את הגפור, האש לא נתפיסה מה שנקרא. ואז פשוט הנר לא דולק. צריך לוודא שהשלהבת תעלה מאליה, זאת אומרת, לא בעזרת הגפור, אלא מעצמה כבר השלהבת תהיה עולה. זה הפשט הנברא שלי. זאת אומרת, לא יצא, הכהן לא יצא ידי חובתו בהדלקת המנורה, אם הוא, אם הוא שם את הכיסה מהגפור, ולא נדלק, פשוט זה קבע מיד. אבל זה לא אומרים גם מוסר גדול מאוד. אומרים שהאדם משול לנר, כי נר השם נשמת אדם. ולימוד תורה למשל, ובכל דבר, בעיקר בלימוד תורה, האדם צריך להגיע למדרגה כזאת שהשלהבת תהיה עולה מאליה. מה הכוונה עולה מאליה? הכוונה שאתה מחנך מישהו, אתה מלמד, תגיע למצב כזה שהוא ילמד מעצמו. לא בגלל שיש שיעור הוא לומד. אם אין שיעור הוא הולך אותך במיטה, בטל. אלא אדם לומד תורה לא בגלל המסגרת, אלא מרצונו, היא עולה מאליה, מתוך עצמו זה עולה. גם במכון מאיר דרך אגב. התלמידים שכאן באים לפעמים רוצים לעזוב. אני שואל אותם, תגיד, השלהבת עולה כבר מאליה? אתם עומדים על הרגליים? או אם תעזבו את המסגרת, אחר כך מה יקרה? אתה תפסיק ללמוד בגלל שהשלהבת לא עולה מאליה. אז זה הפשט כאן. עוד דבר אומר, אתה רוצה להדליק משהו, עוד פשט אומר, לשון לעלות, מדרגה איתה. הכהן צריך להדליק את המנורה, הוא צריך לעשות איזו פעולה של תיקון מידות, תיקון מעשים, של לעלות איזו מדרגה, מתוך כך הוא יכול להדליק את הנרות. אבל אם אתה לא מתרומה למדרגה, אז יש לך, אתה לא יכול להדליק את הנרות. זה הפשט כאן ברש"י. אומר רש"י בהמשך, אל מול פני המנורה, אל מול נר האמצעי שאינו בקנים, אלא בגוף של מנורה, יאירו שבעת הנרות. הוא מסביר כאן, שישה, שעל ששת הקנים, שלושה מזרחים פונים למול האמצעי, הפתילות שבהם, וכן, שלושה מערבים, ראשי הפתילות למול האמצעי. ולמה? כדי שלא יאמרו, לאורה וצריה. זה התמונה כאן, רואים את זה כאן. אומרים, כאן זה המנורה, זה המרכזי. הפתילות כאן פונים לכאן, הם פונים לכאן. יש איזה ציר מרכזי ופונים לכאן ולכאן. אז הוא אומר, למה זה ככה? הוא אומר, שלא יאמרו לאור הצריך. קדוש ברוך הוא לא צריך את האור הזה. מי צריך את האור הזה? אנחנו צריכים את האור הזה. לכן, הוא אומר, אז הפנייה היא כלפי הנר המרכזי. כן, שלא, שאנחנו גם נפיץ את האור אל של העיר את בית המקדש. בית המקדש, אנחנו מסדר גם בלי המנורה הזאת. מי צריך את המנורה הזו? אנחנו צריכים להדיק את המנורה. טוב, אנחנו סיימנו מסכת פסחים, ברשותכם, אנחנו נמשיך בדברים שנוגעים, מקווה שנגיע עד אז לזה, שנוגעים לימים נוראים, בסדר? קודם כל מסכת יומא. יומא זאת, יומא זה נקרא היום בעברית. היום, איזה יום? יום הכיפורים. היום החשוב ביותר בשנה, יום הכיפורים. יש למסכת שלמה. עכשיו, עבודת יום הכיפורים נעשית על ידי הכהן הגדול. וחלק גדול מהחלק הראשון של המסכת הזאת עוסקת בעבודת הכהן הגדול. שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו, לשכת פלדרין, מתקים לו כהן אחר תחתיו, שם העירה בו פסול. טוב, אז זה צריך להבין. הכהן הגדול זה אחד בעד כולם, עובד על כולם. הוא צריך, אנחנו יכולים מקדם בטיחות קוראים לזה. כאן זה כמו שיש ביטוי כזה באנגלית, סקנד דרייבר. מה זה סקנד דרייבר? נהג משנה. תארו לעצמכם שתוך כדי יום הכיפורים קורה משהו לכהן הגדול. והרי כל כלל ישראל, הוא מחפר על כל כלל ישראל. אי אפשר לקחת סיכון כזה גדול שלא יהיה כהן גדול באותו רגע, באותה שעה, זאת מה שצריכים. אז לכן עוסקת המשנה ואומרת, צריך להתקין תחתיו של הכהן הגדול רזרבה, כהן רזרבי, שאם יהיה פנצ'ר או משהו כזה, אפשר להתקין. בוא נראה את זה בתוך. שבעה ימים קודם יום הכיפורים מפרשים כהן גדול מביתו. בגמרא מבואר שמפרשים אותו מאשתו. ביתו זה אשתו. שמה יתמה על ידה משום ספק נדע. ויהיה אסור לבוא למקדש ביום הכיפורים. הרי כל עבודות יום הכיפורים אינן נעסוק אליו בכהן גדול. כמו שהזכרנו לאל, ויש לשמור על טהרתו. ולמדים זה מה שכתוב בשבעת ימי המילואים, בפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים כאשר עשה ביום הזה. ציווה השם לעשות לכפר עליכם. דרשו לעשות, זה מעשה פרה. לכפר עליכם, זה מעשה יום הכיפורים. כלומר, שהכהן השורף את הפרה האדומה, והכהן עושה את עבודת יום הכיפורים, שניהם טוענים הפרשה, זאת אומרת, להבדיל אותם לא. מביתם שבעת ימים, כמו שהיו אהרון ובניו, טוענים הפרשה מביתם בשבעת ימי המילואים. ויש השנינו שבעת ימים, קודם יום הכיפורים, מפרשים כהן גדול מביתו. ומכניסים אותו ללשכת פלדרין. מה זה פלדרין? זה משנה מיוחדת, הגמרא דנה על זה עם ורש, מפרש, בגמרא, שהיא מילה יוונית שמשמעה פקידי המלך. ובברייתא בגמרא מובא שבתחילה הייתה לשכה זו נקראת לשכת בלוטי. היינו ביוונית לשכת השרים הנכבדים. כיוון שירדה קרנה של הכהונה הגדולה בימי בית שני, שהיו קונים אותה בממון, והיו מחליפים אותה כל 12 חודש, שהכהנים הגדולים בזמן בית שני, רובם היו רשעים, ולא היו מוציאים שנתם, אלא היו מתים כשנכנסים לקודש הקודשים. אז כפרדרין הללו, פקידי המלך, שמחליפים אותו כל שנה, לפיכך קראו אותה לשכת פרדרין או פלדרין, זאת אומרת, מה שהיה רוטציה. כל שנה הקיסר היה מחליף את הפקידים, שלא ימרדו בו, שלא... אותו דבר גם הכהנים הגדולים, הם מושחתים, קנו את הכהונה בבית שני, קנו את הכהונה בשוחד, בדברים כאלה, מהרומאים, היוונים, הרומאים. אז לכן קראו לזה רמז לדבר הזה. זאת אומרת, הכהונה בבית שני הייתה פרובלמטית, הייתי אומר. ובאה המשנה לרמז לנו על הפרובלמטיקה שלהם, שהם היו אנשים מושחתים, הכהנים. ומתקים לו כהן אחר תחתיו, מזמינים כהן אחר להיות כהן גדול במקומו, שם העירה בפסול, שיפסלנו לעבודה, כגון תומה, ויבוא זה ישמש במקומו. ברם, את הכהן האחר הם נפרשים מביתו, שהפרשה אינה מעכבת בעבודת יום הכיפורים, זה רק פרוצדורה, אבל זה לא עיכוב בעבודת הכהן הגדול, לכן את השני לא מעכבים. רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקין. מה זאת אומרת אישה אחרת? הוא נשוי. אסור הרי לכהן גדול לא להיות נשוי. מה זה אישה אחרת? מזמינים לו לכהן גדול לפני יום הכיפורים, שמא תמות אשתו תוך כדי העבודה. יכול להיות באופן תיאורטי דבר כזה. אז, ואז הוא לא נשוי, ואם הוא לא נשוי, לא יכול לעבוד. אז היה כאן פרוצדורה מאוד מעניינת, איך עושים את זה. שיש לו כאילו שתי נשים, אחת נשואה, ואחת מהאחת, אם היא תמות, אז היא אוטומטית נהפכת לאשתו. מה הייתה הפרוצדורה? שמא תמות אשתו, ואסור לכהן גדול שאין לו אישה לעבוד על אותו ביום הכיפורים, שנאמר, וחיבר בעדו ובעד ביתו. ודרשו ביתו, זו אשתו. כך אומרת המשנה. כן, שאומר, כיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו. אמרו לו, אם כן, אין לדבר סור. וגם מבואר שאומרים, אסור גם שיהיו לו שתי נשים. כתוב בעדו ובעד ביתו. כן. ולא בעד שני בתים. לכן, התקנה היא, וכאן מסביר איך היו עושים, שהיה נושא את השנייה לפני יום הכיפורים, כדי שתהיה זו ביתו, אם, הוא נושא אותה על תנאי, אם תמות הראשונה, אלא שהוא מגרשה מעכשיו בתנאי שלא תמות אשתו הראשונה. אם לא תמות, אז לא אשתו, כן. וכן, נותנו גט בערב יום הכיפורים גם לראשונה, בתנאי שיעשה איזה דבר, כגון המנה שיכנס לבית הכנסת שבהר הבית, נמצא שאם הראשונה לא תמות ביום הכיפורים, הרי חל הגט גם על השנייה למפרע. ולא הייתה לו אלא אשתו הראשונה. אם תמות הראשונה, יקיים את התנאי, ייכנס לבית הכנסת. בשעה שתהיה סמוכה למיטה, כשהיא גוססת, אז הוא ייכנס לבית הכנסת. נמצא הראשונה מגורשת למפרע, ולא הייתה לו ביום הכיפורים, אלא אשתו השנייה. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, אם כן, אם נבוא לחשוש למיטה, באופן תיאורטי, כל אדם, באופן מעשי, כל אדם מת. אז אין דבר סוף, אולי זו תמות, ואחרי אחריה גם תמות, וכולי. כן? אפי שכהן גדול זריז וזהיר בעבודתו, כן? אין דבר לדבר סוף, שם תמות גם משעה שנייה. אלא אין חוששים למיטה. זה דבר שבסבירות היא גדולה למיטה של שניהם, לכן מתקים לו רק אישה אחרת תחתם. אנחנו באורות. אורות... ישראל פרק ראשון בדף קוף מם בית טוב, כאן הרמב"ם מביא איזשהו רעיון, דבר מאוד מרכזי. יש עבר ועתיד בכל דבר. עכשיו, העתיד הוא לא מקרי, נאמר. העתיד הוא לא מקרי. אלא העתיד כבר גנוז בעבר. מעשה אבות, סימן לבנים. זאת אומרת, יש מציאות שאדם חי רק את ההווה שלו. מציאות קשה מאוד. למה אין לו לא עבר ולא עתיד? אדם בלי עבר ובלי עתיד, אין לו שורשים, אין לו גם תקווה לעתיד. יש מציאות שאדם חיים בהווה כבר את העתיד וגם את העבר. על זה מדבר כאן הרב. מבחינת העם היהודי. בוא נראה. כל מה שהוא ראוי להיעשות כבר, הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות. כמו שראוי להיעשות לעתיד, כן? הוא כבר גנוז, כל הדבר הזה בהווה, כן? במהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות. כיוון להפך, זאת אומרת, מי שאדם, למשל, אדם גדל ניקח, הוא מתנהג לא בצורה ראויה מבחינת הבריאות שלו, לא אוכל כמו שצריך, לא ישן כמו שצריך, זה פוגם בעתיד שלו הדבר, לא שומר לבריאות שלו. כיוון שנעשה להפך, ממה שראוי להיעשות, הרי הדבר מערס את היקום. לא רק שאדם משפיע על היקום, זה משפיע לא רק עליו, אלא גם על היקום כולם. כמו מי שמתנהג בסידור גופו, באופן המתנגד לתנאי החיים שלו. אמנם, אם אין הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית, לצד הפנימי, אין הארץ פועל. והתורה, הארץ לא כל כך פועל. שאלה, עד איפה הקלקול הגיע? אם הקלקול הגיע לא רק באופן חיצוני, אלא באופן פנימי יותר, אז זה משהו חיצוני, זה לא פועל. התורה כולה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של ההוראה האלוקית. זאת אומרת, התורה היא בעצם השורה התחתונה. כל מה שכתוב בתורה זה אמת. אמת לא רק בעבר, בהווה ובעתיד גם כן. הולכת וזורמת בעולמים מגיעה עד חידור התוכי של החיים. זה התורה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. כן? העולם מתנהל לפי התורה. רגע, אני לא רואה את זה, כן רואה את זה, לא משנה. אבל כל העולם מתנהג לפי התורה. מה, שלאדם יש בחירה חופשית, הוא יכול להניג את עצמו לא לפי התורה, אז מה קורה לו? הוא סובל. הוא תולה את זה בזה, הוא תולה את זה בזה, אבל בסך הכל הוא לא מתנהל לפי התוכנית האלוקית. וכמו שאדם בונה בית, לא לפי התוכנית שהמהנדס תכנן. מה יקרה לבית הזה? קורס. בלי יסודות, בלי סתם ככה. התורה היא התוכנית של החיים, של הבריאה, של ההיסטוריה, של הכלל, של הפרט. לכן הוא אומר, אם זה לא ככה, התורה כולה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של ההוראה האלוקית. ההולכת וזורנת בעולמי ומגיעה את חידור התוכי של החיים. ישראל נזדקחו כל כך עד כדי ההרגשה הזו של אי האפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף החודר כמו שזה כתוב בתורה, זה מוכרח להיות. שדבר אחד מדבריהם לא ישוב אחור, דברי הנביאים. זה מוכרח. האבות הוטבעו כבר בזה המעלת רוחה. מעשה האבות אמרנו, סימן לבנים. ובניהם נזקחו בקור הברזל. עד שבאו בתעלומה פנימית לידי מידה זו, הידיעה הפנימית היא הידיעה המרגשת שבזמן שהיא כבר באה לבגרותה המוכחים הם תנאי החיים ללכת על פיה. אם לא יהיה מדריך עליון להוציא אל הפועל את גילוי החיים בנהגה לפי הידיעה הפנימית, אז העולם מתמוטט. זאת אומרת, אם ההדרכה להוציא לכוח הפועל לא תהיה על פי התורה, אלא באופן אנושי, העולם מתמוטט. וצרת החיים גדולה, והרה בא, אור השם נגלה על הר סיני, למשה הרה אוצר טובו וסוד אדר זיוו, להראות תורת מורשה קהילת יעקב, לבשם עולם ומלואו, לפי זה, כל חסיד, כל דורש מוסר בצדק, שגע, כיוון שהגיע דעתו לגלות רז מוסרי, הרי העולם כולו תובע את תפקיד מילוי החובה והמגולה, לא עשה כן לכל גוי, לכל גוי משפטים ולדאום, על כן אינם מצווים, ואין מהלך הטבע פועל על ידם ביחס להדרכה להדרכתם התורית, זהו רז מיוחד לישראל, שנעשה ונשמע. אנחנו הולכים על פי התורה, אנחנו משפיעים על כל הבריאה כולה, על כל העתיד כולו, כן. מה שאין כן, מי שאין לו תורה, אז זה באמת בבעיה, רואים את זה בחוש. למשל, יש לך בעיות בחיים לפעמים? אז אדם לפעמים מאבד את חוסר ביטחונו. למה הוא לא רואה את העתיד? תקוע, כמו שם. יכול לקרוא דבר כזה. למה? הוא לא דבק בתורה. אם היית דבק בתורה, היית עושה... הכל זה... השגחה, גם הסתר פנים זה השגחה. שבטך ומשענתך, הם הינחמון. גם השבט שזה מידת הדין. אתה רואה שהכל נידון לטובה. זה ברמה הפרטית, אני אומר. גם ברמה הלאומית, לפעמים יש קשיים כאלה ואחרים. לא, סוף העולם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, גם כשאתה חושב שהוא לא מנהל את העולם. ניהול העולם לא מתחיל מהמחשבות שלך. הוא מתחיל מהעובדה שהקדוש ברוך הוא מנהל. יש לו ראשית, יש לו גם אחרית. אני מדבר כאן על האחרית. כל מה שכתוב בתורה זה תוכנית... איך אומרים? סתם מתגלגל.
איך מגיעים לראייה כזאת?
על ידי לימוד תורה בעצמו. זה אדם עומד בתוך יראת שמיים. באמת, הוא מגיע לדברים האלה. מה, לא ידעת?